שלום וברכה רעים ואהובים, יום שני בשבת, פרשת אמור, היום ראש חודש אייר, חודש טוב שיהיה לנו ולכל ישראל. ומה היום בפרשה? היום ממשיכה התורה ועוסקת בקדושתם היתרה של הכהנים. כל הפרשה בשני חלקים מדברת על זה שיש על הכהנים חובה שלא לחלל חלילה את קדושתם. ואחר כך הדין המיוחד של מה הם יכולים לאכול מתרומה מקודשי קודשים, ובעיקר שכל זר לא יאכל בו. דינים שבזמן שבית המקדש קיימים, בעזרת השם ייבנה במהרה בימינו, אנחנו מבינים אותם, אבל אנחנו רגילים תמיד לנסות להבין את ההוראה הנצחית שלהם, גם פה, עכשיו, הרגע, בגלות שלי, הנפשית, האישית, או כשבית המקדש עוד לא קיים לכולנו. שתי הוראות מרתקות, בקצרה, בתוך הפרשה של היום. האחת קשורה לחלקה הראשון. אחרי שהתורה מתארת את הדברים שהקדוש ברוך הוא מחייב את משה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יבומום לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. כלומר, כהנים חייבים להיות שלא בעלי מומים, ופירוט העניין הזה מופיע בפרשה, ואת זה מצווה להגיד מי למי? משה לאהרון, משה לאהרון ולבניו, לכהנים. משה עושה כך, ואז כתוב, תראו מה כתוב, וידבר משה אל מי? אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל. והשאלה זועקת, מה פתאום הוא מדבר אל כל בני ישראל? הרי המצווה היא לכהנים, ברור שהוא לא מצווה את זה את בני ישראל, אז מה הוא רוצה מבני ישראל? רש"י מסביר שהוא ציווה את בני ישראל שבית הדין יזהיר את הכהנים על כך. אבל שתי שאלות בדבר. א', הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה, לך תגיד לבני ישראל להזהיר את הכהנים. וב', וזה העיקר, יש כלל גדול ידוע בהלכה שכהנים זריזים הם. זה לא רק אומר שלכהנים יש זריזות בידיים וברגליים, והם טובים בריצה. זה עמוק מאוד, וזה דבר עם נפקויות הלכתיות רבות. כיוון שכהנים זריזים הם בתוך עבודתם בקודש, אין מה לחשוש לכל מיני דברים שאחרים היו צריכים כל מיני אזהרות. הם יודעים, הם זריזים, זה ככה ירושה כזו אצל הכהנים. קדושה, גם זה חלק. נו, השאלה הנשאלת ברורה, אז אם כהנים זריזים הם, אז למה צריך להזהיר אותם בידין על הכהנים? ולמה, כמו שאמרנו, משה עושה את זה אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו? כנראה שמשה רבנו רצה ללמד אותנו שיעור אדיר, את כולנו. בכל אחד מאיתנו יש את הכהונה שבו, לכולנו יש כישרונות מבורכים, ברוך הוא וברוך שמו. והכישרונות האלה הם פועלים ופועלים ונפעלים, ולמשל אצל הכהנים הזריזות היא כישרון מיוחד. אבל מתי הכישרון הזה מופיע לידי ביטוי? תוך כדי עבודת הקודש. כשהכהנים עובדים בעבודת הקודש, הם באמת לא צריכים שום עזרה, כי כהנים זריזים הם. אבל מה קורה כאשר הם לא עסוקים בעבודת הקודש? בתוך הפרשה כתוב שכהן לא יכול לשאת אישה זונה וחללה לא ייקחו. מה קורה כשהכהן נמצא לא בעבודת בית המקדש? אולי הוא בכלל לא בארץ הקודש עכשיו? אולי הוא בחוץ לארץ? ואולי בית המקדש לא קיים? הוא בגלות שלו. זה דבר מדהים. אז הגנטיקה הזאת, הירושה הזו, הברכה הזאת של כהנים זריזים הם לא פועלת. בעברית אחרת, הכוח שלך פועל אם אתה מפעיל אותו. תוך כדי עבודה יש כלל הלכתי שכהנים זריזים הם. אבל כשאתה לא עובד, הכלל הזה, הגנטי, לא פועל. בתניה יש משל נפלא. קחו את הגיבור הגדול ביותר ותעשו מאבק בינו לבין האדם החלש ביותר. קחו את המתאגרף של העולם, פעם קראנו לו קסיוס קליי, ותשימו מולו את החלפון הקטן. ברור שהגיבור ינצח, כן? אבל עכשיו תכניסו את קסיוס קליי הזה לדיכאון. ושימו את חלפון הקטן הזה במרוץ, במוטיבציה, קטנצ'יק. איך אומרים הילדים? הוא יקרקס את הגיבור. אתם יודעים למה? כי התכונות שקיבלת בירושה עובדות, אם אתה עובד. אבל אם אתה בבטלה, התכונות לא נותנות לך כלום. איזה שיעור אדיר. ושיעור שני בפרשה. החלק השני, כמו שאמרנו בפרשת קדושתם, היתרה של הכהנים, הוא שרק הם יכולים לאכול מהתרומה, מהקודשים הקלים, מדברים מסוימים, כמו שצריך בדברים האחרים. ויש כלל ידוע, וכך כתוב בפרשה, וכל זר לא יאכל קודש. זר לא אוכל קודש, ברור? מי זה זר? כולנו זרים. גם גדול הדור נקרא זר, הוא לא כהן. אבל יש אחד שכן אוכל. מי? הוא בטח איזה משהו מיוחד, איזה יהודי קדוש. מי זה זה שיכול לאכול מהכהן, למרות שהוא לא כהן? תשמעו את הפסוק, מדהים. וכהן, כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. מי זה? עוד שנייה. אבל לא רק הוא, אלא גם ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. אתם יודעים על מי מדובר פה? כהן שקנה עבד כנעני, גוי, שנהיה עבד כנעני ועובד אצל כהן. הוא ובני השפחות גויים של כהן בביתו, הם אוכלים מהקודש. פלא פלאות. היה לכאורה צריך להיות שהם יקבלו אוכל שלהם, מה פתאום שהם יאכלו מקודש? כלומר, רבן גמליאל ורבי עקיבא לא יאכלו מתרומה של כהנים. אבל הגוי הזה, העבד הכנעני, ויליד ביתו, הם כן? אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה דבר לא יאמן, תשמעו איזה דבר. כתוב פה שיש דבר שבו יש מעלה למי שהוא עבד, באמת, גם על פני האדם הגדול ביותר, אם הוא לא עבד אלא זר. זה כל כך עמוק. גם עבד כנעני של כהן, דינו באכילה הוא כמו כהן, כי הוא בטל לגמרי אל הכהן, כי הוא מקבל על עצמו את הכהן לחלוטין, כי הוא לא תופס שום דבר בפני עצמו. איזה שיעור, לא רק בהלכות כהנים, אלא שיעור בחיים כתוב פה. אתם יודעים מה מופיע פה בעצם? אמרנו הבוקר בתפילת ראש חודש, אני עבדך, אני עבדך בין עמתך, אתם זוכרים את המשורר? פיתחת למוסריי. דוד חוזר וחוזר, אני לא סתם עבדך, אני עבדך בין עמתך. שמעתי פעם הסבר כל כך עמוק. המשורר מבקש לפתוח את המוסרות, פיתחת למוסריי, אני רוצה להשתחרר. ואז הוא אומר, אתה יודע איך אני רוצה להשתחרר? כי אני עבדך. אבל אני לא סתם עבדך, אני עבדך בין עמתך. אתם יודעים מה ההבדל? דמיינו עבד של מלך, שאתמול היה בן חורין, אבל ירד מנכסיו מסכן, ועכשיו הוא עבד של מלך. ועכשיו באים ואומרים לו, תשמע, ממחר אתה צריך צחצח את הנעליים ולשים אותם למלך ליד המיטה. הוא נזכר בימים היפים, שהוא היה יכול לעשות חיים משוגעים, ועכשיו לצחצח נעליים ולשים ליד המיטה של המלך. אבל דמיינו לכם עבד, שאימא שלו כבר הייתה אמה אצל המלך, והוא כבר עבדך בין עמתך. ועכשיו אומרים לו, תשמע, אימא שלך עבדה בחוץ, בניקיון, בגינה. אבא שלך היה גנן בחצר החיצונית. אתה מקבל קידום. אתה תצחצח את הנעליים ותשים ליד המלך. אתם מבינים מה הוא ירגיש? אתם מבינים מה מרגיש מי שהוא באמת עבד? אנה עבדה דקוצ'ה בריחו? עבד של כהן הוא כמו כהן, גם אם הוא עבד כנעני שנמכר לכהן. זה לא יאמן. אתם זוכרים את יוסף הצדיק במצרים? יש שם סיפור מאוד מוזר שהוא החליט למול את כל המצרים. זה משהו מוזר מאוד, אתם זוכרים? אתם יודעים למה? תשמעו, זה פלא פלאות. כי יוסף הצדיק הרי היה נימול בעצמו. ויוסף הצדיק אמר, אני רוצה להוציא את כל מצרים מהאורלה, את כל מצרים מהעבדות. ואם הם עבדיי, כי אני קניתי את הכסף, כי קניתי אותם, אז אני אתן להם את הכוח להיות כמוני לגמרי. והכלל הוא שכשאדם מלא את עצמו, גם עבדיו מלים את עצמם. גם אותם הוא חייב למול, כי הם כמוהו. אתם מבינים מה יכול יוסף לעשות למצרים? להפוך אותם ליוספים. במשפט אחרון, איך זה קשור לחיים שלי פה היום? תשמעו את תורת החסידות במשפט. כתוב שאם אדם רוצה לאכול, הוא חייב לברך, כי אם הוא לא מברך לפני האכילה, כאילו הוא מועל בקודשי שמיים. למה? כי הכל של הקדוש ברוך הוא, כי כתוב להשם הארץ ומלואה. אז מה אתה אוכל? זה לא שלך. אז הוא מברך, ואחרי הברכה זה הופך לשלו. כי הארץ נתן לבני אדם. שואל את תורת החסידות, תודה רבה, אבל אם זה קודשי שמיים, אז איך הברכה הופכת אותו לאחד שיכול למעול בקודש? הרי זה קודשי שמיים. אומרת התורה על פי דברינו, תקשיבו איזה דבר מדהים. אתם יודעים מה הוא עושה כשהוא מברך? הוא אומר את המילים הפשוטות הבאות, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. וכשהוא אומר מלך, הוא אומר, אז אני עבד של המלך, ואם אני עבד של המלך, אני כמו המלך, אז זה לא קודשי שמיים, אני יכול לאכול מקודשי שמיים, כמו שעבד כנעני יכול לאכול מכהן. גבלת. חודש טוב עלינו ועל כל ישראל.